אוברול עם מאיה נוטקוביץ'.
ערב טוב תל אביב, מה שלומכם? אז אני מאיה נוטקוביץ' ונמצא את אריאל.
ערב טוב.
ואנחנו משדרים כל יום חמישי בתשע את אוברול. מי מכם שמאזין, אתם יודעים על מה התוכנית, מי מכם שלא, אז הנה. התוכנית הזאת כל שבוע מתכנסת כאן ומכנסת בעיניי את האנשים הכי מרתקים, וכל מי שמסוגל לנהל איתי שיח על ביטוי עצמי שלנו. כלומר, מה זה אומר להכיר את עצמנו, מי אנחנו, מה מרגש אותנו, מה מניע לנו את הכפתורים, מה מפחיד אותנו, מה מכאיב לנו, מה החלומות שלנו, ואיך אנחנו נותנים לכל מה שאנחנו תוקף ומביאים את עצמנו לידי ביטוי. והנושאים שמגיעים לשולחן באים לפרק את זה מכל זווית אפשרית, מכל מיני מתודות. וכבר שבוע שני שאני בוחרת לדבר על מערכות יחסים, כי בסוף מערכות היחסים שלנו עם עצמנו, עם בני הזוג שלנו, עם קולגות או שותפים עסקיים, עם הפלנטה, מה שנקרא, עם המקום הזה שאנחנו חיים בו, זה מערכות יחסים שבסוף הם הראי של מי אנחנו. הם בסוף משקפים את מה שאנחנו מביאים לעולם, את האנרגיה שלנו. מערכות יחסים, אני חושבת שזה המרחבים המשמעותיים ביותר בחיים שלנו, והם בסופו של יום באים להעביר אותנו את השיעורים הגדולים ביותר וללמד אותנו את השיעורים הגדולים ביותר שלנו. אז אנחנו מתחילים.
Overall, עם מאיה נוטקוביץ'.
והראשונה איתנו באולפן, אירינה שניידרמן, מעצבת אופנה אקולוגית. ערב טוב.
ערב מצוין, מה שלומכם?
יקירתי, מעצבת אופנה אקולוגית, אז אני כבר די יודעת על מה אנחנו עומדות לדבר.
זה בול. בול הנושא, כן. ממש מתלבש לי.
מערכת היחסים עם הפלנטה. טוב, תקשיב, אקולוגיה זה משהו שאנחנו מודעים אליו, כן? זאת אומרת, צועקים מכל כיוון אפשרי על מחזור, על בואו נשמר את המשאבים, על בואו ננסה לקיים את הדבר הזה שקוראים לו כדור הארץ, כי בזכותו אנחנו נמצאים פה. כבודה של נשמה, מה שנקרא,
לגמרי.
אם לא היה לנו את האפשרות להימצא בגוף הזה בפלנטה הזאת, אז לא היינו כאן. ועדיין, אנחנו לא...
שם.
לא 100% שם.
לא שם.
נכון?
נכון.
למה לדעתך?
למה לדעתי? האמת היא חוסר מודעות, כי בכל המקום בעולם, בתרבות המערבית, מרזור פחים, הפרדה של זבל, זה הכל כאילו must have. אם אתה לא, אז אתה מקבל כנסות. התודעה של המחזור בגדים, זה גם משהו ש... חנויות יד שנייה, דברים שאתה יכול לרכוש וינטג', זה הרבה יותר מפותח בחול, הרבה יותר יש רשתות, יש מקומות מיוחדים. פה בארץ אנחנו תמיד אחרי, אבל אנחנו נגיע לשם, זה לא זה, ומה שהייתי רוצה לדבר זה מערכת יחסים שלנו עם כדור הארץ, של המקום שאנחנו דורכים עליו. שזה מערכת היחסים, אני חושבת, בין החשובות שקיימות אצלנו, כי אם אין מודעות לאקולוגיה ולצרכנות נבונה, אז בעצם אנחנו דורכים, שם אנחנו עושים את הצרכים, ושם אנחנו ממשיכים הלאה.
מה שנקרא, אנחנו יורקים לבאר שאנחנו שותים
ממנה. וזה לא משהו שיכול להימשך לנצח, כי המשאבים מוגבלים, ואנחנו די מודעים מזה, לזה, אבל אנחנו לא מבינים מה עושים. ואני חושבת שאנשים כן רוצים, הגענו למקום שאנחנו כן רוצים, אבל לא יודעים באמת מה לעשות ואיך להתקדם. ומה, אוקיי, אז לא יוצא בבית למחזר בקבוקים. אז לא יוצא, אבל יש עוד 4,000 דברים שאנחנו כן יכולים לעשות, שאנחנו יכולים להיות צרכנים אקולוגיים נבונים, בכל מיני היבטים, כי לכולנו יש שפע. אנחנו חיים היום בשפע מטורף, כולנו. ואנחנו צריכים להגיע למקום שאנחנו מעוניינים ורוצים להיות צרכנים אקולוגיים, לתת קצת תשומת לב לכדור הארץ, להבין שהנזק שתעשיית האופנה עושה הוא נזק בלתי הפיך. כל השאריות של טונות שיורדות לקרקעית האוקיינוס. הבגדים שאנחנו תורמים בעצם, זה גם בסוף טונות של כל מיני עמותות, מה שלא הולך, לא נמכר, מורידים הכל.
תסבירי לי רגע, מה הכוונה יורדים לקרקעית האוקיינוס? באיזה אופן?
מורידים, סוגרים את זה, קושרים את זה, טונות של בדים.
ליטרלי זורקים את זה לקרקעית האוקיינוס?
כן, כן.
וואו.
ליטרלי, וזה ליטרלי מים.
מה שלא הולך לים, הולך לאדמה, זה לא משנה כל כך, אבל...
לא, אבל בדים כמו ג'ינסים שעשויים מפלסטיק. האופנה המהירה שמיוצרת בשבילנו היום, גם מתיזים עליה חומרים, יש כל מיני בעיות רפואיות באור לילדים, שאנחנו אפילו לא מודעים לזה. וכל האופנה המהירה הזאת שאנחנו מעודדים, זה מה שגורם לזה. 12 קולקציות בשנה, זה לא, אף אחד לא צריך את זה. וגם כשאנחנו עושים תניקיון בפסח, לקראת ראש השנה, זה אותם הבגדים, כי אנחנו קונים וזורקים בדיוק אותו דבר, הטעם האופנתי שלנו הוא לא משתנה. ואז זה יוצא ביצה ותרנגולת, שאין לזה סוף, ואחרי זה לא יהיה לנו לאן לחזור. אנחנו נסיים. צריך להתעורר, צריך... יש בעיה מאוד מאוד רצינית שכולם מדברים עליה, ויש פתרון. פתרון זה להשתמש במה שיש אצלנו, להשתמש בארון הבגדים שלנו, לפתוח ארון בגדים ולראות חומר גלם, לא משהו שזורקים וקונים.
אוקיי, שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים לפתרון ואיך אנחנו משתמשים בקיים, האלף, לפני הכל, זה המוטיבציה. הצרכן הישראלי שהרגע אמרת שבעולם המודעות קיימת וגם הביצוע הוא כמה לבלים מעל, כאן. כן. איך אנחנו מעוררות מוטיבציה עכשיו בשיחה הזאת לצרכן הישראלי?
המוטיבציה לפי דעתי האינדיבידואל. הסתובבנו השבוע בקניונים, חיפשנו מה לקנות והכל, כל הקולקציות בתכלס משעממות.
לחלוטין.
אין איזה משהו
כל עכשיו... הבגדים הם אותו דבר.
כן, יש חזרתיות, הרשתות חוזרות.
יפה,
כן.
זה נקודה מהממת. זאת אומרת, אם בעצם האדם שמאזין לנו כרגע, היא או הוא, מעוניינים באמת לבוא לידי ביטוי, שזה גם התוכנית הזאת, ולהביא את האישיות שלהם החוצה, ולא להיות אחד מעדר, עוד מישהו שלובש הכל שחור, הכל אפור, האינדיבידואל זה באמת מוטיבציה.
יש לנו פה את כל האורחים נראה לי היום בשחור, אל תעליבי את כל...
לא, זה בסדר, זה שחור עם... טאץ'.
אוקיי, אז המוטיבציה זה באמת אינדיבידואל, אם אתם רוצים להיות יוצאי דופן ומיוחדים ולהביא את עצמכם לידי ביטוי.
מוטיבציה, רצון לעזור, רצון לאהוב את האדמה שאנחנו...
אני חושב שהמוטיבציה לא תבוא מרצון לעזור. מי שרוצה לעזור, אז הוא ממחזר בקבוקים, כי שמו לו פח ליד הבית.
אבל זה לא מספיק, יש גם שם עוד.
כדי שיהיה לאנשים מוטיבציה למחזר בגדים, לעשות את המחדוש שאת יודעת ללמד, הם צריכים להיות יצירתיים, הם צריכים לדעת שהם מקבלו איזשהו פיס שבחיים לא יהיה להם אותו אחרת.
יוצא דופן, משהו אחר.
ברור.
שזרה לעולם לא תספק להם.
ושגם, הם כאילו בתכלס הם צריכים את האישיות להחזיק את הפיס הזה, בסופו של דבר.
נכון. אוקיי, אז אנחנו חוזרים רגע לרינה. המסוגלות הזאת למחזר את השפע האינסופי שאנחנו ממשיכים לצרוך אותו, לתרום ולקנות, לתרום
להשתמש במה שיש אצלנו, בגלל שאנחנו קונים וזורקים את אותם הדברים, להביא לידי ביטוי ודיוק את ארון הבגדים, אנחנו לובשים 30% מארון הבגדים, בן אדם כאילו, גם ל-30 הוא לא מגיע, וכל השאר הוא לא מדויק, זה מפעם, זה לא לבשתי, וזה לא משנה מה, המקום הזה לקבל את עצמך היום, ולהביא לידי ביטוי את עצמך היום, לא לחכות, אני ארד 20 קילו, ואז אני אהיה בן אדם, זה בחיים לא יקרה, זה גם, את בחיים לא תגיעי לשם, אבל לקבל את עצמך באהבה טוטלית, את גם יכולה לקבל את כדור הארץ, את יכולה לקבל את הכל ברגע שאת מקבלת את עצמך, זה עובד כן. אחד עם השני, ואז בעצם את מתחילה להשתמש במה שיש. ויש, אצלי בסדנה, יש ספר עם נוסחות מדויקות לקטגוריות של הבגדים שאנחנו לובשים. אני לא רוצה, זה לא עניין של חד פעמי לבוא לסדנה ולעשות משהו. לראות את כל הבגדים כחומר גלם, גם של הבעל, גם של הילדים, להשתמש במה שיש. להביא לידי מיצוי מלא את מה שיש אצלנו בבית כבר, ויש לנו.
אוקיי, אז רק בוא נראה שאני מבינה אותך נכון. כשאת אומרת להביא לידי מיצוי מלא ולראות בהכל חומר גלם, את בעצם מדברת על זה שאנחנו לוקחים פריטים מהארון שלנו,
כן.
ובעצם עושים להם repurposing,
לגמרי.
נכון? זאת אומרת, עושים להם
שימוש חוזר.
ייעוד מחדש.
כן, מקימים לא אותם לתחייה.
בדיוק, אבל מקימים אותם לתחייה באיזה אופן? אני יודעת מה את עושה, אבל בואי נסביר את זה למאזינים.
באופן שאת לוקחת בגד, את ממחדשת אותו, את מוסיפה לו דברים, מורידה לו דברים, מקצרת, מעריכה, את רואה את הבגד כלגו, משהו שהוא מתפרק לחתיכות, ומשהו אותה. שמתחבר. ולי יש את היכולת להראות לבן אדם, שזה בעצם אתה גם יכול לעשות. זה לא קסמים, זה קיים. ולהשתמש בזה כמו שסטייליסטים רואים את זה, אנשי אופנה רואים, הם רואים את הבגד מפורק, הם לא רואים.
כן.
אז זה לפתוח את התודעה, ושאנשים יראו את זה גם ככה.
כן, הבנתי אותך. אז בעצם לקחת סמלה ישנה, לפתוח לה את התפרים, להוסיף איזה שהם פאצ'ים, ואז אולי להתאים אותה גם למידה הנוכחית שלה.
להוריד, להוסיף.
אני מניח שיש אנשים שעברו את הסדנה אצלך כבר והפתיעו אותך, באו עם איזשהו משהו חדש משלהם, משהו יצירתי?
כשבאים לסדנה, לפני שמגיעים לסדנה, עושים סדר בארון הבגדים.
כן.
ויש רשימה שמדויקת מה נשאר בתוך הארון, כי אני לא יכולה לראות את הארון, ומה מגיע, ומגיעים הכל. כאילו של סבתא ודברים, ולא לבשתי את זה בתיכון, ואני לא נוגעת בזה, ולא... ולכולם, זה סטוקים מטורפים. עכשיו גם האיכות של הבגד של פעם היא הרבה יותר טובה. ואם אנשים יראו את השיט שהם, כאילו, זה פשוט להחליף, אתה יודע, משהו שהוא לא שווה, ומשהו שהוא...
ברור.
אוקיי, רינה, תקשיבי מה נעשה. את תשלחי לי לינק כדי שאנשים יצליחו להבין איך הדבר הזה נראה בפועל, כי קשה להסביר את זה ברדיו.
בשמחה.
איך מפרקים פריטים, איך מרכיבים פריטים ואיזה דברים מטורפים אפשר להוציא מזה ממשהו שחשבת שעוד רגע תורמת את זה לויצו.
בדיוק.
רינה שניידרמן, גבירותיי ורבותיי,
אני מודה לכם.
בכיף, אנחנו יוצאים לקצת מוזיקה ופרסומות, כבר חוזרים. Overall, אימאיה נוטקוביץ'. ואנחנו חזרנו ונמצאת איתנו באולפן מאיה אקרמן סבק. סלשרית, אשת HR, שיווק ומנהלת קהילות לינקדין. ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו, את הסלשרית את חייבת להסבר.
טוב, הסלשרית זה מישהי שבעצם עושה כמה דברים במקביל. יש לי מספר כובעים, מספר עסקים, ואני מג'נגלת בין כולם. סלש, סלש, סלש.
קול.
נכון.
אוקיי, סבבה.
פשוט.
וזה מביא אותנו לשיחה של היום. מערכות יחסים. איך את חובה את המערכות היחסים שלך בעסקים האלה?
זהו, אז אני בחרתי לדבר היום בנושא של מערכות יחסים על הנושא של שותפויות. בתור אחת שיש לה מספר עסקים, יש לי שתי שותפות מאוד מאוד שונות, כל אחת בחברה אחרת, ובעצם הנושא עצמו זה להצליח לייצר את המערכת היחסים המיטבית, כשאת נשארת אותו פרסונה, את אותו בן אדם, יש לך את אותם כישורים, יש לך את אותם יכולות, נכון, החברות עצמם, העיסוקים עצמם הם שונים, אבל אני אותו פרסונה, אותו בן אדם, ואני צריכה להתאים את עצמי לשותפות שלי.
בוא ניקח.
בעצם להשלים. בוא ניקח
להשלים. בוא ניקח את זה לדוגמה.
יאללה. למשל, בחברה אחת, ביבוב סמארט קופי, אני בעצם ממנכלת את החברה. אנחנו בחרנו שאני אמנכל את החברה, מתוך הרצון שאני אשלים את הפן היותר תפעולי, יותר אדמיניסטרטיבי, יותר כספי, כל העניינים היותר בירוקרטיים. אני משלימה את השותפה שלי ביכולות האלו. בארגון השני, למשל, בקרייר אנד מור, יש לי שותפה שהיא לגמרי אינטואט. אז אני דווקא מתנהגת אחרת לגמרי שם. אני שותפה שווה שם. ההתנהלות היא מאוד מאוד אחרת. התנהגות יותר רכה, יותר זורמת, טייפקאסט שונה. אני אחרת, אבל כל אחת מהן מוציאה ממני את המקסימום.
אני חושבת שהשיחה מאוד משמעותית במה שאת מדברת עליו עכשיו, זה בעצם אומר שמערכות היחסים שלנו, א', לא חייבות להיות הומוגניות.
בהחלט.
אוקיי? כי אנחנו בעצם לא הומוגניים, אנחנו, כדמויות. אנחנו אנשים מאוד מורכבים, אנחנו בעלי המון המון קצוות אישיותיים, ונפש מאוד מאוד מגוונת, ובעצם הביטוי שלנו יכול להיות שונה לחלוטין בין מערכת היחסים הזו למערכת היחסים הזו, כשבעצם המחנה המשותף בחוויה שלי, זה אם מתאפשר לנו בשתי מערכות היחסים, א', להיות אנחנו,
נכון.
אותנטיים לחלוטין, וב', לבוא באמת לידי ביטוי. נכון. עם מה שאנחנו. וזה מעניין באמת לראות את זה, לא רק בשותפויות, בחוויה שלי את גם פוגשת דמויות כלקוחות שונים לחלוטין.
נכון.
נכון? אני, מכיוון שאני יודעת גם על איזה חברות מדובר, אז Evolve למשל עושה תוכן. תוכן נכון. מאוד מאוד יוצא דופן. וקרייר אנד מור עושה השמה. נכון?
לא, או... קרייר אנד מור בעצם זה מרכז לקריירה, זה נותן את כל הפתרונות, ייעוץ, סדנאות, הדהנטינג, הכל. זה באמת התעסקות מאוד מאוד שונה. אליזבת השותפה שלי ביבולב, היא אש, אז אני דווקא לא אש שם. אני מאוד רגועה שם, אני צריכה להיות מאוד בקונטרול, מאוד עצמנית, אבל מאוד בקונטרול. ובקרייר אנד מור, אורנה השותפה שלי, היא הבן אדם הכי רגוע בעולם, והיא מוציאה ממני על ידי הרוגע שלה, דווקא את האש.
דווקא את הקצה השני.
את הקצה השני. ופה זה משחק לטובתי, ופה זה משחק לטובתי, ופה זה משחק לטובתה, ופה זה משחק לטובתה. זה פשוט למקסם את עצמך. את צריכה להיות סטגלטנית, את צריכה להיות מסוגלת להתאים את עצמך, אבל מצד שני, את לא משנה את האישיות שלך.
נכון. אוקיי.
פשוט כל אחת מציעה ממני משהו אחר, ואני מוצאה מהם. כל הנושא של שותפיות זה להטיב אחד עם השני, זאת אומרת, להתאחד לצורך מטרה משותפת ולהביא את זה לטופ. אם המערכת יחסים היא לא סוליד, אם היא לא בנויה טוב כמו שצריך, ואם זה לא עובד ואין את המאץ', זה יתפוצץ הרי באיזשהו שלב.
אוקיי, אז בואי ניקח את זה באמת, איך אתה מגיע למערכת יחסים מסוג כזה עם שותף.
הרבה מאוד אמון בסוף.
נכון, זה הדבר, אני חושב שזה באמת הדבר הראשון. אמון, אמון, אמון. אם את לא מאמינה בשותף שלך, ביכולות שלו ובעבודה המשותפת, זה פשוט לא ילך.
ביכולות, באינטגריטי, בדיוק.
זה דבר ראשון. דבר שני, אתם צריכים שיהיה לכם מטרה משותפת. אתם צריכים ויז'ן, אותו ויז'ן שיהיה לכם, לאן אתם רוצים לקחת את זה. אז אם יש את הויז'ן ויש את האמון ויש את היכולות ביחד, the sky is the limit. אבל כן, יש מאמורות ויש ויכוחים ויש הכל, אין מה לעשות, כמו כל מערכות יחסים. אבל אני חושבת שבשותפיות זה מאוד מאוד אקוטי, כי מעבר לפן החברתי ובאמת יצא שהן גם חברות מאוד מאוד טובות, זה הפן העסקי. בסופו של דבר זה השם שלי, זה הרפיטיישן שלי, זה הכסף שלי.
בסופו של דבר התכנסנו פה למטרה אחת נכון, משותפת, לבנות נכון. מותג ולעשות כסף.
תכלס, כן.
בסופו של דבר, נכון? ורצוי ממשהו שמרגש אותי, מה שנקרא. חייב. על זה אנחנו מדברים פה כל הזמן בתוכנית. לא סתם לעשות כסף, לעשות כסף על ידי משהו שכיף לי לקום בשבילו בבוקר. הפשן שלך, נכון?
וזה למה אני עושה גם וגם. מה לעשות? אני מצליחה להביא את עצמי לידי ביטוי כשאני מג'נגלת בכל מיני דברים. אני אוהבת את זה ובחרתי לא להתרכז בדבר אחד. בחרתי לעשות כמה דברים כי זה מה שטוב לי. פשוט מצאתי את השותפות שישלימו אותי, כל אחת בצד שלה.
וזאת הנקודה.
או שהם מצאו אותי.
ואני חושבת שזאת הנקודה, אם לא החשובה, אחת החשובות בשיחה הזאת, זה שמותר לנו לחלוטין להיות גם וגם. שזה כל השיח של התוכנית הזאת מהרגע שהיא נוסדה בערך. מותר לנו לחקור את עצמנו, מותר לנו לגלות כל מה שאנחנו, מותר לנו לתת תוקף לכל מה שאנחנו, ולהביא את עצמנו לידי ביטוי, וזה לא דיכוטומי. זה לא או-או. אנחנו יכולים לשחק עם כל הקצוות שלנו, ואם פה אני יכול להביא לידי ביטוי את הקצה הזה, וכאן אני יכול להביא לידי ביטוי את הקצה הזה. איזה אושר, מאשר להדחיק את זה כל הזמן.
זה לא רק זה, אפשר ללמוד מזה שהיא לא הלכה וחיפשה מישהי שהיא דומה לה כדי להיות השותפה שלה. היא חיפשה שתי נשמות שונות לגמרי, שפשוט השלימו כל אחת בדרך אחרת.
וואו, לחלוטין זו הגדרה מעולה.
בדיוק,
בדיוק. זה בדיוק זה. זה נכון. כל הזמן אמרו לי, את חייבת ללכת לכיוון אחד, תהיה בכיוון אחד. לא, באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה לעשות כמה דברים במקביל, ובאמת זה נכון. הן משלימות את הדברים שחסר לי כל אחד בעסק השני, כאילו בעסק איתה. וזה שאני טייפ כזה, זה חייב להתאים. זאת אומרת, אני חייבת את הטיפוסים שיתאימו גם לי. אחרת זה פשוט יתפוצץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פשוט לא יעבוד מלכתחילה. בואו נשים.
חד משמעית, אנחנו פשוט גדלנו בתוך עולם שמכריח אותנו לבחור, ללכת דוח. קבע מטרה, וכל מה שאתה מקבל כהחלטה זקוק להיות מסונכרן עם המטרה הזאת. הכל נורא דיכוטומי, זה או-או.
תראי, הרעיון הוא עדיין נכון. אם יש משהו שמרגש אותך, אז המטרה היא ללכת כל הזמן.
זה פשוט לא חייבת להיות אחת.
ברור שלא.
זה מה שאני באה להגיד.
ברור שלא.
היא לא חייבת להיות בודדת.
אני עדות חיה לזה שאני עושה מיליון דברים.
כולנו, כן.
אני רק אומר, אני רואה את התיאור הזה של הסלשר.
כן.
אוקיי, נוסיף את זה לביו באים.
חד משמעית.
תודה.
נכון. זאת השיחה. מותר לנו להיות כל הקצוות שלנו, ומותר לנו ליצור מספר קריירות, או מספר עסקים, או מספר שותפויות, בהנחה שהשותפים האלה, אחד, יודעים לקבל את האותנטי שלי, לא רק לקבל, יודעים שהאותנטי שלי הוא יתרון ענק בשותפות המסוימת הזאת.
אחלתי.
ולהשלים את הצד השני.
בדיוק.
נכון?
בדיוק, הם משלימות סיכמת? אותי, אני משלימה אותם, סיכמת את זה נהדר.
מאיה אקרמן סבא, גבירותיי ורבותיי, יוצאים לקצת מוזיקה, כבר חוזרים.
תודה רבה.
תודה רבה. ואנחנו חזרנו, ונמצאת איתנו באולפן שחף קיסילנקו, עורך הדין לענייני משפחה ועבודה, מגשרת ויועצת זוגית.
איי, איי, איזה כיף.
ברוכה הבאה, פעם ראשונה שלך באולפן.
ברוכה הבאה.
יקירתי. מגשרת ויועצת זוגית, קודם כל זה אפרופו קצוות וסלשרית, הרעיון הקודם זה
עורך הדין, מגשרת, יועצת זוגית, כל הדבר הזה.
זה כאילו, תדעת, לרוב העולם, העורכת דין נתפס כמשהו מאוד כוחני, והיועצת הזוגית נתפס כמשהו, תדעת, ההפך.
נכון, אבל זה מתחבר.
אבל זה מתחבר.
אבל את חושבת, כאילו, היה לך כבר זוג שהגיע לייעוץ זוגי, ובסוף עשית להם גישור, ובסוף...
היה לי הפוך. היה לי זוג שהגיע לגישור גירושין, ובמפגש השלישי החליטו שהם הופכים את זה למפגשים של ייעוץ זוגי.
גדול!
שזה, כן.
יפה.
אוקיי, אז בואי נדבר על מערכות יחסים בתוך הספירות שאת חולשת עליהן.
אז יאללה, אז מערכות יחסים מאוד מורכבות, יכולות להיות מעניינות, ואני פוגשת אותן בכל מיני זוויות, כמו שאמרנו קודם. ואני בוחרת לדבר היום על מערכת יחסים שהיא לא מדוברת הרבה, היא לא מוכרת כמערכת יחסים, אבל למעשה היא מערכת יחסים לכל דבר ועניין. וזה מערכת היחסים שאנשים מקיימים אחרי גירושים, עם מי שהיה פעם בן או בת הזוג שלהם, והם ככה נכנסים לזה בעל כורחם, כי אין הרבה ברירות. אבל לפני שככה ניכנס לדבר הזה, נדבר קצת על הלפני. ומה שקורה לפני, בשנים הראשונות של זוגות נשואים, יש שלבים של התפתחות זוגית, זה נקרא, זה ככה משהו שבמחקרים ובתיאוריות, ובשלבים האלה, ככל שזוגות עוברים אותם, צולחים כל שלב, את האתגרים שלו ואת המשברים שלו בהצלחה, הם עוברים לשלב הבא, עד שמגיעים לשלב הסופי והמיוחל, שנקרא שלב הסימביוזה הזוגית המושלמת, אבל המחקרים בעצם, הסטטיסטיקה מראים שהשנים הראשונות שם קורים הגירושים, דווקא בשנים הראשונות.
וואלה.
וזה מאוד מתחבר לתיאוריות של השלבי התפתחות הזוגית, כי...
מעניין אותי אם זה מחקר מהשנים האחרונות או שזה משהו...
כן, כן, זאת סטטיסטיקה ידועה ומוכרת, וזה משהו שהוא גם הגיוני, כי לפי השלבים האלה של ההתפתחות הזוגית, דווקא בשנים הראשונות של הנישואים, יש מעבר מאוד חד בין שלב שהוא מוכר כשלב ההנימון, שהכל יפה ואנחנו כזה מסונברים, והחסרונות של הבן זוג או בת הזוג שלנו פתאום נראים לנו כזה מעניינים, וואי איזה יופי, הוא משלים אותי, אני משלימה אותו, זה לא נראה כאיזה משהו שהוא חיסרון, ואנחנו מאוד מכוונים לתוך המערכת הזוגית הזאת. ואז כשעוברים במעבר מאוד חד לשלב שנקרא מאבק כוחות, שם פתאום החסרונות האלה מציקים, הם לא מעניינים והם לא מגניבים, ואנחנו בתוך כזה מערבולת ובוחנים גבולות, וכל אחד מאיתנו מבין שהוא אינדיבידואל ויש לו את הגבולות שלו ואת הצרכים שלו, אז שם יש איזשהו מאבק כזה. ואפשר גם להוסיף לזה את העובדה שבתחילת, בשנים הראשונות של הזוגיות, יש גם את המעבר להורות.
כן, זהו, באתי להגיד. זה גם השנים שבדרך כלל מגיע ילד ראשון.
בדיוק, בדיוק. הוא המעבר להורות, שבדרך כלל המעבר הראשון הוא הקשה, אבל זה גם יכול לקרות בלידה שנייה ושלישית.
בואי, עשיתי ארבע, וזה היה קשה כל פעם.
כן, זה גם תלוי איזה תינוק את מקבלת.
זה לא.
האמת שיש בזה משהו. אני עם הלידה השנייה קיבלתי תינוק מקסים ואהוב ומדהים, אבל עם ריפלוקס. זה, מי שמכיר, זה דבר...
יש דברים שהם אוניברסליים בלי קשר לכמה התינוק שלך נעים ורגוע.
כן.
הלידה, היחסים שלך עם הגוף שלך.
היחסים, הדימוי של הגוף, היפות.
המתמדת, העובדה שהחירות שלך הלכה לפח, ואת לא יכולה להשתין בלי שהילד עכשיו צריך אותך. המיניות זזה לרגע, עם כל הכבוד.
לא אמרתי שילד ראשון זה לא משבר לכל דבר, אבל אני אומר, זה לא דווקא הילד הכי נורא שאת יכולה לקבל.
זה עוד יכול להפתיע.
זה נאמר מ... לא, לא, תקשיבי, זה נאמר מניסיון.
כן, לא, אני יכולה להגיד על החוויה האישית שלי, שאני זוכרת שמה שהיה לי הכי קשה, זה לקבל את העובדה, לא רק שהחירות להתראות לה, שיש איזושהי עצירה, שאגב לא קורית לגברים בזה של הקריירה. אני לא דמיינתי את עצמי אחת שתישאר בחופשת לידה מעבר למה שנהוג ורגיל. וזו החלטה אישית, בחירה שלי, אף אחד לא קפה את זה עליי, ויש איזה דיסוננס כזה בתוך עצמך, שאת אומרת, אני רוצה להמשיך לפתח ולהתפתח ולהיות, ומצד שני, את מצאת את עצמך בין ארבע קירות, חודשים לא מבוטלים, אז זה מאוד קשה.
ולכל זה יש מחיר מאוד גבוה על הזוגיות.
נכון, זה משפיע,
נכון, ללא ספק. זה משפיע, ואז אנחנו מגיעים בעצם לשלב הזה שאת מדברת עליו, שאנחנו מתחילים בעצם איזשהו חיכוך שם.
כן.
ואייבר צולחים אותו בתוך תקשורת, בצמיחה ביחד, ותמלול אחד את הצרכים לאחר, או לא צולחים אותו. ואז מגיעים אלייך לגירושין.
ואז מגיעים לגירושין. ואני תמיד ממליצה לעשות את זה על הדרך של הגישור. כי בגישור, אנשים צריכים להבין שהמערכת יחסים הזאת, הזוגית, הלא זוגית, סליחה, עם הגרוש או הגרושה, היא מערכת יחסים לכל דבר, ויש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על, על החיים של אחר כך. גם אם את חושבת שאיזה כיף נפטרתי ממנו, את לא נפטרת ממנו.
בטח לא כשילדים מעורבים.
וכשיש ילדים, בדיוק, אז זה כל העניין. וזה משפיע עלינו, זה משפיע על ההתפתחות שלנו, על היכולת שלנו לצאת מהמשבר של הגירושים, כי זה משבר, זה ממש אבל. וזה משפיע עלינו, אם אנחנו נדע לנהל מערכת יחסים שהיא מכבדת, ויש דרך לעשות את זה, גם עם כל הרגשות של הטינה והכעס והרצון לנקום וכל הדבר הזה, יש דרך בעזרת הגישור, בעזרת מגשר, שהוא גם עדיף שיהיה גם עורך דין מתחום המשפחה, לעשות את זה בצורה שתשמור על איזשהו כבוד.
איך באמת מורידים אדם מהעץ הזה של הזעם, של הטינה, שכל מה שבא לי זה לנקום בך עכשיו?
אני יכולה להגיד, כי באמת אין לנו הרבה זמן, זה ממש שיחה זה ארוכה, אבל אני יכולה להגיד בקצרה שבסוף ההבנה צריכה להיות שאם לי יהיה טוב, לא יהיה טוב. ואם לא יהיה טוב, לי יהיה טוב.
יפה.
וזה מה שקורה בגישור, השיח הוא שיח של צרכים, ואנחנו מגיעים לשם.
כן, זהו, כי השיח שהוא מגיע לבית המשפט הוא לוחמני פי כמה.
נכון.
ובדרך כלל, אם אני מנחשת,
אתה יודע, הוא גם יקר לזוג, אני מניח,
כן.
הרבה יותר.
משמעותית.
יש לנו הרבה יותר מה להפסיד מאשר
משמעותית.
להרוויח
שם. הוא ארוך מאוד.
נכון. כן. וגם אם אני, אתה יודע, אני מנחשת שבערכת המשפט מפוצצת בתיקים, זאת אומרת שהאינטרסים של הצרכים הרגשיים, זה לא מה שעומד שם על הפרק.
לא מקבל ביטוי.
זה בכלל לא זה. זה נכון. בואי נגמור עם התיק הזה, בבקשה, נכון. באמא שלכם, בואו נשים סטמפה ונתקדם הלאה. אוקיי, אז איך אני מביאה זוג שכרגע נמצא בלוחמה? לגישור, לזה ש... תדעת, לשיח אנושי מתורבת, לא אגיד, לא אמרתי אוהב.
אז זה באמת הקסם שקורה שם, כשמגיעים ממקום מאוד של עמדות וככה, בואי, מה מגיע לי? מה מגיע לי? איך אני דופקת אותה או ואיך דופקת? אז מגיעים שם לתוך שיח של צרכים, ומוצאים כל אחד איך הוא יכול לקבל את המענה המקסימלי לצרכים שלו, ואז רואים שזה בעצם לא מתנגש. הצרכים האלה לא מתנגשים, ואפשר לשמור על מערכת יחסים מאוד מכבדת.
אוקיי, אז ההבנה הראשונית שאני הייתי שמחה שהמאזינים או המאזינות יצאו מכאן, זה שבסוף בסוף, גם אם אנחנו בא לנו עכשיו לחנוק אותו או אותה, ייטיב איתנו בלונגרן, גם אם זה לא מרגיש לנו ככה כרגע, ייטיב איתנו בלונגרן לתת כבוד לרגשות שלנו ולצרכים שלנו, במקום שהוא מבוקר, עם אדם שהוא אובייקטיבי, עם אדם שמסוגל להכיל את זה רגשית, ולהתחשב בכל הצרכים של כל הצדדים. גם אם בא לך כרגע שיתחשבו רק בך.
סיכום מצוין.
שחר כיסלנקו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו יוצאים לקצת מוזיקה וכבר חוזרים, תישארו איתנו.
Overall מאיה נוטקוביץ'.
ואנחנו חזרנו ונמצאת איתנו באולפן מורן גוטליב שמש, יועצת זוגית ומנחה למיניות מודעת וטנטרה. ערב טוב.
ערב טוב.
ברוכה הבאה.
איזה כיף.
יקירתי, מערכות יחסים, דברי אליי.
מה איתן? דיברנו פה כל כך הרבה, שמעתי אתכם שם מאחורה על מערכות יחסים, ואני שומעת את הכל ככה מתגבש ומתגלגל לקראת זה ולקראת, וכאילו מדברים על זה ככה ב... ממתחת לפני השטח, ובסוף זה כמעט כבר, אפילו גם נאמר, המיניות, המערכות יחסים שלנו בתוך הקשר הזוגי, המיניות שלנו, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לפתוח רגע ולדבר. מבכלל רגע, המיניות שלנו עם עצמנו, עם מערכת יחסים נפרדת.
להכיר את עצמנו במיניות, כן. אבל, וגם לתקשר את זה לבן הזוג, בסוף זה התקשורת הכי טובה שבונה את כל התקשורת, נראה לי, בזוגיות.
נכון. בסופו של דבר. כלומר, למיניות יש בסיס שאנחנו לפעמים לא שמים עליו מספיק דגש, אבל הוא מאוד חשוב, כי הוא בעצם הבסיס. אני שומעת הרבה זוגות, אני מנחה סדנאות לא מעט שנים, ואני מנחה בקליניקה מלווה זוגות וייעוץ זוגי ומיני, וזוגות שהם מגיעים עם המון רעיונות מסביב, כן? הם רבים בגלל הכוס בכיור, או הנעליים בסלון, או בגלל הדברים הקטנים כגדולים. ובסופו של דבר זה לא זה. כלומר, ברגע שאנחנו מנקים את כל ה...
איזה תסכול של...
את הדברים האלה, נכון, מתגלה שם איזשהו פער, איזשהו כעס, תסכול. על מה התסכול הזה בעצם נושב?
על איזשהו צורך שלא מקבל מענה. על חוויית לא רואים אותי.
גם, ובעיקר קודם כל זה יושב על מקום של המיניות שלי עם עצמי, כן, ואיך אני מאפשר לה להיות מובעת בכלל החוצה. כן, זה משהו שאני חושבת שחשוב, אולי רגע נדבר את זה, איך אנחנו בכלל בתוך מערכת יחסים. תראו, משהו גם קרה השנה, בתוך כל השנה המטורפת הזו, הרבה זוגות שמגיעים אליי פתאום מגלים את עצמם מחדש. כלומר, יש איזשהו מקום, משהו בתוכנו כזה שפועם ואומר, אנחנו חייבים לחיות עכשיו. כן, כן, כן. כלומר, עכשיו
כל, להרגיש. כל דיזסטר בדרך כלל מביא אותך לאיזה חיים פעם אחת.
נכון. פתאום רגע אנחנו נזכרים.
מה שהקורונה לא עשתה, 7 באוקטובר עשה בגדול.
לצערנו. כן. אבל כן, ואז רגע אני חייב לחיות עכשיו. מה, אני צריך שהפעימה הזאת תהיה בי. ואז מתחילים להניע את עצמנו ולגלות את עצמנו מחדש, ואז גם מגיעים, אחרי שמנקים את כל אותם הרבדים, מגיעים אל הרובד העמוק הזה של מיניות. ושם, האם המיניות שלי מדברת אותי? מדברת את עצמי, את מי שאני היום? וזה נהדר לעשות, זה נורא חשוב, וזה גם איפשהו קל יותר, אני לא אומרת שזה פשוט, אבל אולי קל יותר לעשות כשאנחנו בסינגלים, כשאנחנו ביחידות. כן. אנחנו יכולים לחקור את עצמנו, לצאת למסעות, ללמוד את המיניות.
כן.
נכון. וכשאנחנו בזוג, זה חובה עלינו לגלות קודם כל את העונג הפרטי שלנו, את עצמנו, לגלות עוד פעם מחדש את המיניות שלנו. אבל מה קורה כשאנחנו מגלים משהו בתוך המרחב הזה, ברובד העמוק הזה של מיניות, ובן או בת הזוג שלנו לא שם?
כן.
הם נבלים אולי מהגילוי הזה שלנו.
או שהם נבלים, או שהם עדיין לא בשלים לשנות, כאילו, יש הרבה אנשים שנכנסים לתוך תבניות, ואז לצאת מהתבנית זה השלב הראשון. השאלה, אני חושב שהמיניות היא בייס, כאילו, שיש בו מספיק עונג, כדי שבן אדם, דווקא שם יעשה את השינוי הכי גדול, ומשם הכל כבר יהיה כמו דומינו כזה, כאילו ברגע שהוא יצא מתבנית אחת ויראה שטוב לו, אז יהיה יותר קל לעבור תבניות אחרות שמפריעות לו בחיים.
אני מסכימה איתך. רק להגיע אל המקום הזה בתוך מיניות, זה מאוד מאתגר אנשים.
כן.
זה כאילו, זה אחד הנושאים שאנחנו...
בגלל הטבוע הגדול שיש.
נכון, בדיוק. זה אחד הנושאים שאנחנו כביכול, ואתם יודעים, אנחנו הכי נמשכים אליו. מיניות מושכת אותנו, אנחנו רוצים לגעת בדבר הזה, אנחנו רוצים להבין עוד, להכיר עוד, להקשיב לזה עוד, לחוות בתוכנו, ללמוד דברים שקשורים על מיניות. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כל כך מתביישים. אנחנו, זה הטבו הזה שאמרת, זה חברתי.
אנחנו רוצים לגעת בזה בתוך אקווריום.
כן,
או בשקט. בפרסומות, בסרטים, את יודעת. זה כזה נורא מרגש כשזה מגיע אלינו.
זה לא.
זה לא.
זה לא.
גם הרומנטיזציה שעושים למיניות בטלוויזיה, סרטים, פרסומות, כשבסוף את באה לחדר המיטות שלך ואין שם שום דבר מזה, ונכנסים לאיזשהו מנגנון של מה שמוכר, מה שזה, מה שזה, ובסוף לא תמיד יש שם עונג, יש שם הרבה מאוד ריצוי מדי פעם, כאילו מדי פעם.
לא. יש שם המון שואו.
כן.
כן, שמוציא החוצה, אבל זה לא המיניות עצמה, זה לא מה שאנחנו באמת בתוכנו. ואז העניין הוא שכשזוג מגיע לנקודה הזו, כשמגלים מתוך עצמם, וזה מה שקורה עכשיו גם להרבה זוגות, יוצאים לאיזשהו מסע פנימי, מגלים משהו חדש בתוך עצמם, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו שוברים את הכלים? האם זה סוף הדרך? כי היום דיברתם על הנורמליזציה של כל מיני ועל הרומנטיקה. היום גם מאוד קל להחליף ספה נורא מהר, נכון? נשברה ולא מתקנים את
זה. הרגע דיברנו על גישור וגירושים.
כן, על אותו נוסח, משהו לא מוצא חן, יאללה, אנחנו מתגרשים הרבה יותר פשוט. זה הרבה יותר מקובל מלדבר על מיניות.
כן,
וואו. להתגרש.
זה עצוב, את יודעת מה שאת אומרת עכשיו?
נכון.
זה עצוב, אבל נכון.
זה ממש עצוב, אבל זו האמת.
כן,
אני איתך. ואני, בעבודה שלי, בדרך שלי, אני באה לשנות את המקום הזה. לתת למיניות את המקום, לבוא ולדבר אותה as is, כמו שהיא, בפשטות שלה, ביופי שלה. ואז גם זוגות, מה אני בעצם רוצה להזמין אותם? גם כשהכל משתנה, ופתאום מישהו מכם גילה איזשהו רעיון חדש על עצמו, איזושהי תפיסה מרגשת, כי זה נורא מרגש, נכון? פתאום אנחנו מגלים את עצמנו מחדש, משהו קורה בבטן, העיניים מתעוררות, אני מסתכלת עליך, אני אמרתי מרגש, אני רואה את העיניים שלך.
כי אנחנו עברנו את השלבים האלה, אנחנו, ולא התגרשנו, את מבינה? אנחנו היינו מהיחידי סגולה שהחליטו לעבוד שם. דיברנו על זה שבוע שעבר.
לקחתם את זה בשתי ידיים, והסכמתם לעשות מזה משהו אחר לגמרי. ופה זה באמת הסכמה, וזה הבנה שגם אם אחד מאיתנו מתעורר, רק אחד, לקחת את זה ולבדוק כזו הזדמנות, כמו קרש קפיצה כזה, לבוא ולגלות עוד את המיניות שלנו.
לבוא עם סקרנות במקום עם בעלה.
בדיוק. ואז גם לפעמים קורה שכשאחד מאיתנו מדבר, פתאום השני בא ואומר, אתה יודע, את יודעת, גם אני לפעמים מרגיש ככה, פתאום יש לנו את האישור, לפעמים אנחנו מחפשים רק את האישור הזה, כי זה כזה טבו, את האישור לדבר גם על השינוי של המיניות שלי, שאני חווה, שאני חווה, ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה. יש לנו כל כך הרבה דברים וכלים ואפשרויות היום, איזה כיף שיש לנו את זה, ליצור בתוכנו מחדש, להתרגש מעצמנו מחדש, כי באמת המיניות והעונג המיני הוא הבסיס שלנו לכל דבר אחר שנעשה. זה העושר הפנימי הזה שאנחנו מרשים לעצמנו פשוט לאהוב, באמת לאהוב. הלב נפתח כשאנחנו מרגישים את המיניות הזונה בתוכנו.
זה באמת ההבנה שאני חושבת שכדאי שאנשים שנייה יקשיבו לה. מיניות זה שער שהם נכנסים דרכו לחקר עצמי, מסוגל, הוא מנוע חמישה מעברים מבחינתי. זאת אומרת, הוא מסוגל להניע כל כך הרבה תהליכים, שזה מטורף.
מטורף.
אם אתם זקוקים להתחיל את ההתפתחות שלכם איפשהו, תתחילו במיניות.
וזה מעולה למצוא מרחב בטוח ולא שיפוטי ולעשות את זה שם.
נכון, ואנחנו במארג, זה מה שאנחנו אגב גם עושים. כלומר, המרחבים שלנו הם באמת מרחבים בטוחים. את המרחבים האלה מובילים סוג'י, בן הזוג שלי ואני, ואנחנו באמת יודעים לצקת וליצור בדיוק את התכנים האלה שמתאימים מהצד הראשון הזה, וזה נורא חשוב, לא לקפוץ למים, לפעמים זה נורא מפתה. כשיש איזשהו דרמה בזוגיות, ואוקיי, אנחנו לא שוברים את הכלים, אז יאללה, בוא נקפוץ ונפתח את היחסים, או נלך לדבר כזה, או נלך למשהו אחר. רגע, יש לזה דרך, יש לזה שביל ומסע שצריך להיות במדרגות נכונות, כדי שלא חלילה נתגלגל מהן ו... כי נחבט הרבה יותר חזק.
כן, כי אנחנו עברנו את המסע הזה, ולא התגלגלנו במדרגות, אבל כי לנו הייתה תקשורת איתנה, ולנו היו כלים לעבוד איתה מהעולמות, האימון, הטיפול, ושוט, שלל האסכול. לא לכולם יש.
נכון.
מורן גוטליב שמש, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לקצת מוזיקה. כמו כל תוכנית, אנחנו מסיימים את השידור בשיחה שלנו, אני ואריאל, דרך הנושא של התוכנית, והיום זה מערכות יחסים. אתה יודע, מורה נראים לנו להנחתה.
כן.
היא דיברה עכשיו על כך שמגיעים לאיזשהו רגע כזה, שפתאום המיניות עולה על השולחן, מאיזושהי סיבה. היא עולה על השולחן ופתאום מגיעים לאיזו הבנה כזאת, זה לא מה שהייתי רוצה. אפשר יותר. כי פגשנו חברים שאולי אצלם זה שונה, כי פתאום נחשפתי לאיזה דוקומנטרי ופתאום שם זה שונה, בנטפליקס על מיניות. ופתאום כזה, רגע, רגע, יכול להיות יותר טוב, זה לא חייב להיות כזה, אני לא חייבת לרצות, אני לא חייב לחכות אחת לשבועיים לסקס. ואז, כמו שהיא אמרה, יש אפשרות של, יש לי פרטנר לשיח אחרי שעשיתי עם עצמי איזשהו חקר, או אין לי פרטנר לשיח. והרבה פעמים באמת, אחד משתיים, אייבר מתפרקים, שזה יפתיע אותי, האמת, ששם בנקודה הזאת מלא מלא זוגות מתגרשים, או לחילופין מתחילים לעבוד.
אני, עכשיו שאני חושב, זה פחות מפתיע אותי, כי זה, היום כולם אינסטנט, כמו שמורן אמרה, יותר קל להחליף בת זוג מאשר לדבר איתה, אולי על זה, על כל מיני צרכים שלא נהנים, או להפך.
או מהפחד איך היא תגיב, או הוא, לא משנה. או מהפחד מה יגידו.
אני חושב שזה בכלל מתחיל מזה שהם לא יודעים בעצמם מה הם אוהבים, ואז הם גם לא יודעים מה לבקש. ואז התסכול הוא אומר, אוקיי, אני לא מרוצה ביחסים האלה, אז מה אני עושה עכשיו?
אז זהו, אז היא אמרה שבאמת במקום לקפוץ למים ולפתוח יחסים ודדדדדדה, ואז אתה עשוי להתגלגל מכל המדרגות, כי אתה פוגש חזיתית המון רגשות שם, זה לא רק מיניות. כפתורים רגשיים נלחצים, ואם אתה לא יודע לעבוד איתם, זה קשוח. ואז עדיף מרחב שהוא מכיל ומרחב שהוא מסוגל להחזיק את זה ולהעביר אותך את הדרך הזאת. אז זה באמת מעניין, כי אנחנו בדיוק היינו שם, היינו באמת בנקודה הזאת.
בגלל זה אנחנו היום עושים את זה גם, היום אנחנו מלווים זוגות שנמצאים בסטייט הזה, שבו הם שוקלים מה לעשות הלאה. אז אנחנו מייצאים עליהם גם בפן המיני וגם בפן הזוגי, ואנחנו מחפשים בעצם את הזוגות שהם מרגישים בסנטר שלהם, שכאילו הם רוצים להמשיך, הם רוצים את הזוגיות.
זאת אומרת, בעולם אידילי הם היו רוצים להימצא בתוך הזוגיות, אז זה מה שאתה רוצה להגיד.
אם הכל היה עובד להם כמו שהם היו רוצים, כל אחד לעצמו, אז הם לא היו מפרקים את הנישואים שלהם, לא היו חושבים על זה בכלל, זה לא אישו. מה שהם רוצים לעשות זה לשפר.
כן. ואני רוצה שרגע להתייחס ממש בקצרה לעניין הזה של הזוגיות המאפשרת ופתיחת היחסים. זאת אופציה, זאת באמת אופציה, אבל זו אופציה שבאמת נחוץ להבין איך להתנהל. ולמשל, אני ואריאל מתנהלים בתוך הדבר הזה כבר 3 שנים. ואנחנו באמת קיבלנו את ההחלטה הזאת בצורה של צריך להיות יותר מזה בספירה המינית. אנחנו רוצים יותר מזה מהתשוקה שלנו, מהמיניות שלנו. אממה, זה הרבה מעבר לזה, קוף מחט, ואתה נכנס באמת למקומות רגשיים לא פשוטים שנחוץ לעבוד איתם, נחוץ לפרק אותם, נחוץ להבין איזה צורך שלי, הרגשי, דווקא הפיזי, בא לידי ביטוי שאני רוצה לקבל אותו בבית, או איזה כפתור נלחץ ולמה. ולמה כרגע אני לא מסוגלת לתת מענה לדבר הזה, או לא מסוגלת אפילו לשמוע, כמו שמורן אמרה, שבן הזוג שלי יש לו עכשיו איזה קינק, איזה חשק, איזה משהו, ואצלי זה כזה... יכול להיות שזה בכלל לא קשור למציאות הנוכחית, יכול להיות שזה שריטה מלפני 20-30 שנה. צריך לדעת להתנהל בתוך המרחבים האלה, וזה לא קפיצה שעושים אותה באלן אלן. אנחנו עברנו את המסע הזה, מה שנקרא, על בשרנו, בדם יזע ודמעות, בגדול, הרבה דמעות. והשלבים הם...
אנחנו לא נתנו לדברים להתבקבק או לבעבע.
זהו, הפואנטה היא תקשורת, והפואנטה היא באמת, כמו שהיא אמרה, מישהו שיש לו כלים שמסוגל רגע לתווך את השיח, לתווך את הרגש שכרגע מרים את ראשו ועל פניו או כועס או כואב, לתווך את הצורך שלא בא לידי ביטוי וכאן קיבלתי מענה ואיך אני מביאה אותו אליי הביתה עם היחסים האלה, באמת הם הגרעין שחשוב לי, לתווך את העונג ואיך אנחנו... מגלים עבור עצמנו עולמות עונג חדשים, לתווך בכלל את הלגיטימציה לכל השיחה הזאת.
כן.
זה באמת לא משהו שעושים באלן אלן, אז אנחנו אנשים כאלה של מחליטים ומתיים כמש וקופצים בנג'י, אבל בגדול נחוץ ליווי לדבר הזה.
וגם תזכרו שטבו זה של כל המיניות, זה משהו שהוא יחסית חדש, זה לא משהו שהיקום קבע, זה משהו שאנשים ודת קבעו.
נכון. בגדול, מיניות זה חלק מהטבע שלנו, וזאת אנרגיה מטורפת. תנו לה מקום, תאמינו לי. חברים, אני רוצה להודות ליוני קחת, הטכנאי השידור, ולצח שמעון, מפיק התוכנית המאמם שלנו. נהננו, מקווה שאתם למדתם קצת, לקחתם אליכם קצת, ולו קצת, דיינו. שבת שלום, סופש קסום.
שבת שלום.